ביטו. בעצם השאלה המרכזית תהיה איך המצווה הזו מתקיימת, מה האופי שלה וכולי, כמו שתכף נסביר. הגמרא בדף ד', הגמרא בדף ד' עמוד ב', דנה בנאמנות של נשים ועבדים וקטנים לגבי בדיקת חמץ, ואז הגמרא אומרת שבדיקת חמץ היא דרבנן. ולמה? בגלל שמדאורייתא בביטול בעלמא סגי. בגלל שמדאורייתא בביטול בעלמא סגי, אז אמנו רבנן בדרבנן. אומר רש"י, מה זה מדאורייתא בביטול בעלמא סגי? דכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו, והשבתה דלב היא השבתה. כן? זאת אומרת, רש"י אומר שמצוות תשביתו, שכתוב בפסוק אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם, אז זה הביטול. כן? מה שהגמרא אומרת מדאורייתא בביטול בעלמא סגי, הכוונה למצוות תשביתו. מצוות תשביתו מתקיימת על ידי ביטול בלב. ככה גם יש לנו מתרגום אונקלוס על הפסוק אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם. אונקלוס אומר ברם ביום הקדמה תבטלון חמירה מבתיכון. כן, אונקלוס מדגיש שמדובר על ביטול של החמץ ולאו דווקא באור שלו, שריפה שלו, אלא מדובר על ביטול. עכשיו עוד בסוגריים אפשר להעיר שאונקלוס מתרגם יום הקדמה, כן? זאת אומרת, הוא מסביר שביום הראשון, כמו שהרי הגמרא דורשת, נכון? שמדובר על יום 14, היום הקודם, ולא על יום תתוו עצמו. כן, זה מאוד מזכיר את הגמרא בדף ה', אם ראיתם, כן? הראשון אדם תולד, שהכוונה היא הקודם אדם תולד. גם פה אונקלוס מתרגם ביום הקדמה, הכוונה ליום שלפני תתוו, שזה בעצם דלת שבו כבר צריך להשבית חמץ, והוא אומר באמת שמצוות השבית הוא מתקיימת בביטול. זו דעת רש"י. בסדר? בינתיים אמרנו משה שמצוות השבית הוא מתקיימת בביטול. לפי רש"י אנחנו בעצם דנים מהי מצוות השבית ואיך היא מתקיימת. מה זה? יפה, אז תוכל לעזור לי. יפה, אומרים התוספות פרש בקונטרס מלכתיב תשבית ולא כתיב תבערו, על מה השבתה בלב וקשה לרי. למה? דהי השבתה הבערי ולא ביטוי. למה? דתניה בשמעתין רבי עקיבא אומר אין צריך, הרי הוא אומר תשביתו ומצינו להבערה שהיא אב מלאכה. אז מוכח מזה זה שרבי עקיבא בהמשך הסוגיה בדף ה' מחפש, רוצה להוכיח שההשבתה צריכה להתבצע ביוד ולא בתתווה, בגלל שבתתווה אי אפשר לשרוף כי זו מלאכה ואפשר לעשות אותה ביום טוב. אז מכאן מוכח שמצוות תשבית הוא מתקיימת בהבערה. אז זה הוכחה נגד רש"י. ודבר שני אומרים התוספות ועוד, דתשבית הוא אמרינן לכמן מאכילה, כשהוא משש שעות ולמעלה, ואחר איסור הלא מהני ביטול. כן? מה אומרת שחמץ משש שעות ולמעלה אינו ברשותו של אדם, והסבר כתוב כאילו הוא ברשותו. כלומר, מה הכוונה אינו ברשותו של אדם? הוא כבר לא יכול לבטל אותו. מוכח מכאן שמצוות השביתו לא יכולה להתבצע בביטול אלא רק בהבערה. אוקיי? עכשיו רש"י הבין שאחילק הכוונה היא עד שש שעות ולא משש שעות ולמעלה, כמו שהתוספות מבין. אז זה אולי ניגע טיפה בהמשך. בכל אופן, אז לפי תוספות השבתה מתבצעת על ידי ביאור של החמץ ולא ביטול כמו רש"י. אז מה הכוונה של הגמרא שאומרת שמדאורייתא בביטול בעלמא סגי? נכון, הרי הגמרא אמרה מדאורייתא בביטול בעלמא סגי. אז אומרים התוספות שהכוונה היא להפקרת החמץ, כן? ואומר היא ומדאורייתא בביטול בעלמא סגי מטעם דמאחר שביטלו הווה הפקר ויצא מרשותו ומותר. זה כאמרים, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. זאת אומרת, מה שאמר רמי דורית על ביטול בעל מסגי, זה לא כמו שפרש רשי שהכוונה היא למצוות השביטו. ויש דרך לאדם להיפטר ממצוות השביטו. אוקיי? יש מצוות השביטו שזה מצווה חיובית, שזה האדם צריך לבאר את החמץ שלו. אבל יש דרך שהאדם יכול לברוח מהצורך לקיים את המצווה הזאת. וזה על ידי זה שהוא מפקיר את החמץ, ואז אין לו שום חמץ, אז אפשר גם לדרוש ממנו להשבית את החמץ. אוקיי. אז כיצד אבל כן מתקיימת מצוות השבית ולפי התוספות? אז כאן יש תוספות בדף צדיה שאומרים, אז קודם, לפני התוספות בדף צדיה, קודם כל התוספות כאן אומרים שמצוות השבית היא מתחילה משש שעות. נכון? אחילק, מה הכוונה? אחילק משש שעות ולמעלה. זה מאוד מתאים לגמרא בדף צדיה שאומרת שבא לי רעב ובא לי מצא, איסור בא לי רעב ובא לי מצא, זה לאו ניתק לעשר. מה הכוונה לאו ניתק לעשר? למשל, איסור גזלה, יש עשה שמנתק אותו, כן? והשיב את הגזלה אשר גזל. יש איסור שהאדם עובר עליו, אבל יש עשה שעל יד, על, על ידי קיום העשה הזה, אז עליו מתבטל. אז גם פה, אומרים התוספות, וזה על פי גמרא בדף צדיק, גמרא מפורשת, שבא לי רעב ובא לי מצא, זה לאו ניתק לעשה. לפי זה יוצא שכל הקיום של מצוות השביטו, לפי התוספות, זה קיום שהוא לא לכתחילאי, כן? כל הקיום של מצוות השביטו אפשרי רק במידה שהוא כבר עבר על בל יראה ובל ימצא, נכון? נכון, הבערה. ולמה דווקא הבער? כן. כן, כי בעלי רעו בעלי מצא, זה לב שיש עשה שמנתק אותו. וכמו שאומרים כאן, שאחילק, הכוונה היא משש שעות ולמעלה. אוקיי? עכשיו, באמת זה מחלוקת בראשונים, מתי מתחיל איסור בעלי רעו בעלי מצא. לפי הרייבד, הוא מתחיל בלילה, ובדעת הרמב״ם יש מחלוקת, האם זה מתחיל מחצות או רק מהלילה. אבל בכל מקרה, מדעת התוספות, מדעת התוספות משמע בפשטות שהוא יתחיל כבר מחצות, כבר משש שעות הוא למעלה, בגלל שכבר אז יש את מצווה, את העשה של תשביטו, והעשה של תשביטו הוא עשה שרק בא לנתק לב, ולכן כנראה שבא לראה ובא למצא מתחיל כבר מחצות. עכשיו באמת לפי זה מאוד מובן למה התוספות דורשים שזה יהיה דווקא בשריפה, בגלל שכמו שאנו, חמץ משש שעות הוא למעלה הוא אינו ברשותו של אדם, ורק הכתוב עשהו כאילו ברשותו כדי שיעבור על בל יראה ובל ימצא. ולכן ברור שבזמן הזה הוא כבר לא יכול להפקיר את החמץ והוא לא יכול לבטל אותו, אז ברור שהוא חייב לבאר אותו. אוקיי, אז ברור אם כן למה התוספות אומרים שמצוות השביטו היא רק בשריפה. אוקיי. נעבור עכשיו לדעת הרמב"ן. הרמב"ן חולק על התוספות בהבנת אופי הביטול, כן? אבל הוא מסכים איתו, מסכים עם התוספות, ראיתם את הרמב"ן בפנים? בעצם הוא מסכים עם התוספות שאין בה ביטול קיום של מצוות השביטו. או ליתר דיוק, הוא אומר שאין צורך לקיים את מצוות השביטו. וזה בעצם הוא מסכים עם התוספות. זאת אומרת, מלשון ביטול הוא אומר שמשמע שלא מדובר על הפקר. כן? אם העניין של ביטול ההפקר, הגמרא הייתה משתמשת בלשון הרגילה של הפקר. ולא ניכנס פה לכל השאלה האם באמת יש מחלוקת בגמרא בנדרים, האם אפשר להפקיר בלי שיש מישהו אחר שזוכה. זאת אומרת, יש שם דעה שמתי ההפקר עכשיו הפקר, רק שיש מישהו שזוכה בדבר שהוא הפקר. כן. עכשיו, וגם יש עוד שאלה, הרי לכאורה הפקר צריך שלושה, לא ניכנס לזה. בכל אופן, הוא אומר שלא משמע שביטול זה לא הפקר, אלא ביטול באמת זה כמו רעשי. ביטול זה, או אולי לא בדיוק כמו רשי, אבל זה פעולה שקורית בחמץ, כן? לא בזיקה של האדם אל החמץ. לפי תוספות זה פעולה בזיקה של האדם אל החמץ. האדם מוציא אותו מרשותו, אבל הוא לא שינה בחמץ עצמו שום דבר, נכון? לפי הרמב"ן זה כן שינוי בחמץ. אבל אין כאן קיום של מצוות השביט. אלא מאיפה לומדים את העניין של ביטול? הוא לומד את זה מהספרי. לא יראה לך, אומר הספרי, בטל בלבך. כן? לא יראה לך, בטל בלבך. לפי זה בעצם יוצא שאם עד עכשיו הבנו ש... או לפי מה שאמרנו ברש"י, וגם לפי מה שאמרנו בתוספות, שמצוות השביט היא מצווה פוזיטיבית, מצווה שהיא בקום עשה, האדם חייב לעשות איזושהי פעולה, אז לפי רש"י זה בביטול ולפני הזמן, לפי תוספות זה בביאור ואחרי הזמן, לפי הרמב"ן זה לא משהו שהאדם צריך לעשות, אלא זה מצוות, זו מצוות עשה שמתקיימת בשב ואל תעשה, ולא משנה לי איך זה יקרה. כלומר, זה יכול להיות בביטול, זה יכול להיות בביאור, זה יכול להיות בהפקר. אוקיי? כלומר, יש פה חיוב, כלומר, מעבר לעניין של בל יראה ובל ימצא, של עליו, יש פה גם מצוות עשה שבה נדרש מהאדם שלא יהיה לו חמץ, שהחמץ שלו יהיה מושבת. אבל זה מצווה שהיא בשב ואל תעשה. זה לא מצווה שהוא מחויב לעשות משהו. אם אין לו שום חמץ, אין בעיה, הוא לא צריך לעשות כלום. אוקיי? עכשיו זה עוד סוגריים שנוסיף פה, הוא מתרץ גם את הקושייה של תוספות על רש"י, ואומר שמה שרבי עקיבא דרש, דרש שזה יהיה בשריפה, הכוונה היא שאפשר או ביטול או שריפה באחת מהדרכים. אז ממילא, כאילו, ורבי עקיבא מחפש את הזמן שבו אפשר לעשות או את זה או את זה, כלומר שאפשר לקיים את המצווה בכל האופנים. אוקיי? וממילא אין פה קושיה. בכל אופן, לפי הרמב"ן, אני חוזר, אז אין פה מצווה שהיא בקום עשה, רק מצווה שהיא בשב אל תעשה. האדם צריך שלא יהיה לו חמץ, וזה יכול להתקיים בכל דרך שהיא. עכשיו, רק קצת נחדד את הנקודה של מה זה הביטול הזה בדיוק. לפי רש"י, וגם מה שאמרנו באונקלוס, יוצא שממש יש פה פעולה בחמץ, נכון? האדם יכול במחשבה שלו להפוך את החמץ לאפר. לפי תוספות אמרנו שזה לא פעולה בחמץ, אלא פעולה בזיקה שבין האדם לחמץ. הוא מוציא את החמץ מרשותו. לפי הרמב"ן זה משהו באמצע. לפי הרמב"ן זה פעולה בחמץ, אבל פעולה שלא הופכת את החמץ לאפר. פעולה בחמץ שגורמת לאדם להתייאש מהחמץ ולעזוב אותו. כן, זה משהו מין עמדת ביניים כזאת. ולכן הוא גם אומר שהביטול של האדם לבד הוא לא מספיק, אלא הביטול פועל בשיתוף עם ההפקעה הזאת של התורה, כן? שחמץ משש שעות הוא למעלה אינו ברשותו של אדם. כן? לפי רש"י ותוספות זה לא נצרך, בגלל שלפי רש"י יש פה פעולה בחמץ עצמו. אתה יכול, יש לך כוח להפוך את החמץ לאפר. לפי תוספות אתה פשוט מפקיר אותו ואתה לא הבן שלו, אין שום קשר בינך לבינו, וממילא אתה לא עובר על בל יראה ובל ימצא. לפי הרמב"ן זה תהליך שהוא קצת יותר מורכב. זה פעולה בחמץ שגורמת לאדם לעזוב אותו, לנטוש אותו. כן? אבל זה לא רק נטישה, כמו את עושות, אלא זה איזושהי פעולה שכן יוצרת שינוי מסוים בחמץ. זה פעולה שכאילו האדם מראה שאין לו עניין בחמץ. מה זה? מה הכוונה לא עושה כלום? כן, אבל איך זה קורה המנגנון הזה שאין לו? הרי יש לו, נכון? יש לו בבית חמץ, ומדאורייתא בביטול בעל מסד, נכון? אז איך זה עובד, זה שאין לו כלום? אז אמרנו, או שיש פה פעולה של הפקר, או שיש פה פעולה של שינוי בחמץ, להפוך אותו לכזה שהוא ממש נחשב כאפר. אבל אם חושבים על, 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 אם מבינים באופן הזה, זה באמת קצת קשה, כאילו המחשבה של האדם באמת יכולה לעשות שינוי בחמץ עצמו ולהפוך אותו למשהו שהוא לא חמץ. אוקיי, שמה? שבשביל עצמי זה לא נחשב כ... זאת אומרת, זה לא פעולה אובייקטיבית. לפי רש"י אולי, ואם אתה אומר ש...
אבל זה מאוד חלש, כי כאילו אם פתאום יבוא לך על ה... כן,
ואז באמת, נכון, זה באמת יש דעה באמת בראשונים מפורשת. המאירי למשל אומר שבדיוק בנקודה הזאת שכל העניין, בדיוק זה, שכל העניין של ביטול מועיל רק לבל יראה ובל ימצא, אבל לא מועיל לעניין איסור אכילה. כן?
זה משהו מתוספות גם בעצם.
למה משהו
מתוספות?
לא, לפי תוספות ברור, כי לפי תוספות זה רק הפקר. עדיין יש פה חמץ. ברור שאם אתה אוכל חמץ של מישהו אחר, אתה אסור לך לאכול אותו, נכון? בדיוק, לפי תוספות פשוט. אני אומר כאילו, אפילו לפי הדעה של מבינה שכן יש לו פעולה בחמץ, אז עדיין, כאילו, כלומר, ההגדרה של רש"י, אם מבינים אותה באופן הקיצוני, שהאדם ממש הופך את החמץ לאפר, אז היה מקום לחשוב שאפילו יהיה מותר לו לבוא לאכול אותו. כן? ויש דעה כזאת. באמת זה לא הגיוני.
יש דעה שמותר לאכול אותו
עכשיו פתאום? כן. כן, המכתם. אבל זה דעה שממש שהיא מאוד לא מוסכמת.
כאילו, אתה עושה פריק כזה, יש לך חמץ בפסח.
וזה באמת נובע מההבנה הרדיקלית שיש פה פעולה בחמץ שהופכת אותו לאפר. כן, אבל זו דעה שלא מקובלת. זאת אומרת, חלקו עליה גם המאירי כבר לפניה, כאילו אמר שזה לא מועיל, וגם... יש לי פה כתוב מי חלק עליה. לא משנה, לא נתעכב על זה עכשיו, אבל בכל אופן, ברור, באופן פשוט ברור שזה לא נכון. אני יודע אם הוא עשה את זה בפועל, כי איך הוא מנסה מידי רבנן, ברור שזה לא... אז זה כל העניין, שמה ימצא גלוסקה יפה ודעתו עליה.
לא, הוא קרא אותה בלי שדעתו עליה.
שאלה אם היא דאורייתא.
הוא קרא אותה בלי שדעתו עליה.
יש דבר כזה?
דעתו עליה כאף עוד אהבה.
טוב, בכל אופן, יכול להיות שהיה כמו שהוא רק מדאורייתא. בכל אופן, ברור שאני חושב שזה לא הגיוני. זאת אומרת, ברור שכל העניין פה זה רק, זה לא ממש הפיכה של החמץ לאפר, אלא זה הפיכה של החמץ לדבר שאינו חשוב בעיניך. ובאמת, כמו שאומר הרמב"ן, זה מצטרף לזה שהתורה ממילא מפקיעה אותו מרשותך. טוב, אז זה דעת הרמב"ן. נעבור עכשיו לדעת הר"ן. הר"ן אומר שיש שני מסלולים. אוקיי, גם כן, בשביל להסביר את רש"י, שרש"י אומר שמדאורייתא בביטול בעל מסגי, ומצד שני משמע ביטול בעל מסגי, ואומר רש"י שהכוונה למצוות השביעית, ומצד שני משמע שיש פה, שיש עניין של עברה, כמו שעולה מרבי עקיבא. ולכן אומר רש"י שני מסלולים, שאדם יכול לבחור באחד מהם, או מסלול של ביטול, או מסלול של עברה. וכל אחד מהם מהווה קיום מלא של מצוות השביעית. כן? עכשיו אומר, אמנם כאשר האדם בוחר באחד משני המסלולים, הוא כן חייב לבצע גם את השני, אבל זה רק מדרבנן. כן? כמו שהגמרא אומרת, הבודק צריך שיבטל. למה? שמא ימצא גלוסקה יפה, ואז תהיה דעתו עליה, ונמצא עובר בבל יראה. זאת אומרת, גם מי שבוחר במסלול של... בדיקה וביאור, חייב לבטל, אבל זה בגלל גזירה שמה ימצא גלוסקה יפה ודעתו עליה, ואז הוא יעבור בבל יראה ובל ימצא. אוקיי? אותו דבר לכיוון השני. מי שמבטל צריך לבדוק. ולמה? בגלל שיתכן אומר הר"ן שלא ביטל כראוי. אוקיי? וזה נגיד בסוגריים, בניגוד לדעת התוספות, שהסיבה שהבודק, שהמבטל צריך לבדוק, שמה ימצא גלוסקה יפה ויבוא לאכול אותה. אוקיי, אבל לדעת הר"ן, וזה ניגע בעזרת השם בשיעור הבא כשנדבר על בדיקת חמץ, זה מחלוקת חשובה, אבל דעת הר"ן שהמבטל צריך לבדוק, ולמה? בגלל שחשש שמא לא ביטל כראוי, בדוק ולבאר. אוקיי? אבל מדאורייתא אומר הר"ן, יש לנו פה שני מסלולים, או ביאור או ביטול, וכל אחד מהם תקף מצד עצמו, ובכל אחד מהם מתקיימת מצוות השביט. וגם כן משמע ממנו שלא כמו הרמב"ן. כלומר, מצוות השביט היא לא רק משהו פסיבי כזה, משהו ש... ש... אתה לא צריך לעשות, כן? ובאי העשייה שלך, כל עוד אין לך חמץ, זה בסדר. אלא, אדרבה, יש פה מצווה עליך לבאר חמץ. מצווה עליך לקיים מצווה, מצוות השביט זה משהו חיובי שאתה צריך לעשות, וזה יכול להתקיים באחת משתי דרכים. או בביטול, או בביטול. אוקיי? אז זה הרן, והרן בעצם זה סוג של הסבר לדעת רש"י. כן, כי הוא כן מקבל את העמדה, את העמדה שבביטול מקיימים מצוות השביט, אלא שהוא אומר יש עוד מסלול שגם על ידיו אפשר לקיים את המצווה. אוקיי, נעבור לדעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם נראית גם היא קרובה לדעתו של רש"י, אבל לא כהסבר הרן. כן, הרמב״ם אומר במפורש שהשבתה האמורה בתורה היא השבתה בלב, והיא חייבת להיעשות, כלומר, על ידי ביטול, ביטול דווקא. בהמשך הוא באמת אומר, ומדברי סופרים, נכון? בהלכה ג', פרק ב' הלכה ב', הוא אומר, השבתה אמורה בתורה היא השבתה בלב, ומדברי סופרים תקנו שהוא צריך גם לבדוק ולבאר. דברי סופרים, לחפש אחר החמץ במחרות ובחורים ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו, זה בהלכה ג', אבל בהלכה ב' הוא אמר שההשבתה האמורה בתורה היא השבתת החמץ בלב. אוקיי? כמו כן ברור מהרמב״ם שתשביטו זה לא עשה המנתקת עליו, כמו שאמרנו בדעת התוספות של בל יראה. למה? בגלל שבפרק א' הלכה ג' אומר הרמב״ם שלא לוקים על בל יראה ובל ימצא. ולמה? בגלל שלא עשה בו מעשה. אבל אם הוא קונה חמץ בפסח, הוא עובר על בל יראה ובל ימצא ולוקה על זה, ולאו הניתק לעשה לא לוקים עליו. נראה, מזה שהרמב״ם בוחר להסביר את זה שלא לוקים סתם ככה על בל יראה ובל ימצא בגלל שאין בו מעשה, משמע שבמקרה שיש בו מעשה באמת לוקים עליו. אוקיי, וזה באמת מאוד מתאים לשיטתו שכל המהות של המצווה היא על ידי ביטול. בגלל שאם מדברים עליו הניתק לעשה, זה לא יכול להיות על ידי ביטול. בגלל שאחרי שש שעות, החמץ כבר לא ברשותו. זה בדיוק הפוך מהתוספות. לפי התוספות זה בביאור, ולכן זה דווקא אחרי שעה השישית. לפי הרמב״ם זה בביטול, ולכן זה דווקא לפני שעה השישית. ולכן אין פה בכלל עליו הניתק לעשה. זה בא לראה ובא למצא. ולכן אם יש מעשה, לא כמעט. Okay. עכשיו יש מי שרצה לומר בדעת הרמב״ם, או בכלל לפי כל מי שתופס שמצוות השביט הוא מתקיימת על ידי ביטול, שזה מועיל רק לחמץ שאינו ידוע. ככה הכסף משנה אלא אפשרות כזאת, אבל זה לא נשמע שזה נכון. גם הוא עצמו את זה, למה? בגלל שהגמרא אומרת לגבי גלוסקה FFI, הגמרא שציטטנו קודם, הגמרא שדנה לגבי הבודק צריך שיבטל, אז היא שואלת למה צריך לבטל, שיבטל, כשהגמרא אומרת למה צריך לבטל, בגלל חשש שמא נמצא גלוסקה יפהפייה ודעתו עליה, ואז יעבור ובל יראה ובל ימצא. אז הגמרא שואלת וכי משכחת לליבת שיבטל אותה כשימצא אותה, ואז היא אומרת שמא ימצא אותה אחרי שש שעות, ואז זה לא ברשותו והוא לא יכול לבטל. אוקיי? אז מוכח אבל שמה שאם זה לפני ששעות הוא יכול לבטל, אפילו שזה ידוע, אפילו שהנה הוא מצא את זה בידיים, עכשיו זה עומד מולו, אוקיי? למרות זאת הוא יכול לבטל. אז מכאן נראה שהביטול הזה מועיל אפילו בחמץ ידוע. וכאן יש לשאול לגבי מהות המחלוקת בדבר קיום מצוות השביעית. ראינו בעצם שתי, ראינו אולי כמה שיטות בראשונים, שלא נחזור על כולם, אבל בעיקרון היה שתי תפיסות מרכזיות בדבר קיום מצוות השביעית. האם זה נעשה בביטול, שזה נעשה בביאור? שאמרנו שדעת התוספות שזה בביאור, ודעת הרמב״ם ורשי, ככה זה נראה, שיש פה מצווה שמתבצעת על ידי ביטול. לכאורה דעת התוספות נראית פשוטה יותר, נכון? השבתה על ידי ביאור, זה השבתה האמיתית, זה השבתה שאתה רואה שהחמץ נשרף לפניך, זה נראה טוב ומועיל יותר. אבל דעת הרמב״ם לא לגמרי ברורה איך מחשבה בלב באמת מהווה השבתה של החמץ. אדרבה, כאילו הוא אומר שההשבתה היא דווקא על ידי ביטול ולא על ידי ביאור, נכון? זו היא השבתה האמורה בתורה, זו היא השבתה שבלב. אוקיי? אז למה? למה דווקא לשיטת הרמב״ם צריך לבטל בלב? ויש על זה יתרון על פני הביאור. אוקיי? אז כאן אני חושב שלביטול יש יתרון על פני ביאור בשני מובנים. אוקיי? המובן הראשון, שבביטול אתה באמת יכול להיות בטוח שאין לך שום חמץ אחר שאתה הבעלים עליו, כן? בביאור באמת שרפת את מה שפניך, אבל עדיין אתה לא יודע שבאמת אין לך חמץ בכלל. לעומת זאת בביטול אתה באמת יכול להיות בטוח, כי באמת ביטלת בלבך, באמת מצדך אז כל החמץ הוא כהפרד הערה. במובן שני אפשר להוסיף על זה ולומר שבביטול יש משהו שאין בביאור, בגלל שהרעיון של, של, של השבתת חמץ זה התנתקות תודעתית ממנו, ופה המחשבה נותנת משהו שאין במעשה הממשי. במעשה הממשי אמנם ראית שהחמץ נשרף, אבל זה לא בהכרח יוצר ניתוק. כן, אז זה מצטרף למה שאמרנו קודם, שאתה לא יודע לגמרי. לא, אתה לא יודע לגמרי שאין לך עוד חמץ. כן, זאת אומרת, ועכשיו אני כאילו מוסיף עוד נקודה על,
אבל הפוך, אפשר לעשות סוג של אומדנה, להגיד שכאילו
אם
הוא
לא
היה, זה אומר שהחמץ
בין
המשמעות,
כן, יכול להיות. אבל אני אומר בהצטרפות של הנקודה הראשונה, ש הביאור לא מבטיח שאין לך עוד חמץ, לעומת הביטול שכן. עכשיו אני רוצה להוסיף קומה נוספת, שהביטול גם יכול להיות משמעותי יותר מאשר, אתה יודע מה, אפילו על חמץ שכן, שנמצא לפניך. אני חושב שלפעמים יש בלב משהו שהוא שלם יותר, שהוא חזק יותר מאשר מעשה שהוא מעשה חיצוני. זה, אתה לא חייב להזכיר עכשיו, אבל זה סוג של הצעה. למה לפעמים, כלומר, לפעמים פעולה חיצונית לאו דווקא חודרת פנימה. ובחמץ הרעיון הוא שהאדם מתנתק ממנו בתודעה שלו, מתנתק ממנו במחשבה שלו או משהו כזה, ולכן אולי הרמב״ם מעדיף, אומר שביטול זה הקיום של המצווה ולא בביאור. עכשיו, מה סוברים התוספות? אז יכול להיות שהתוספות מסוברים שביאור זה יותר חזק, זה באמת לפניך החמץ מסוים, ויכול להיות גם שזה קשור לשאלה שבה דנו בשיעור שעבר, האם בא לי ראה ובא לי מצא זה איסור עצמאי שזה רק חשש שהוא יבוא לאכול אותו. אם זה רק חשש שהוא יבוא לאכול אותו, מאוד מובן למה להצריך ביאור דווקא. וזו העמדה אולי של התוס. כן. אם זה חשש שמא יבוא לאכול, אז ברור למה צריך ביאור. כן? אם זה איסור עצמאי, שהוא לא קשור לחשש שמא יבוא לאכול, אז יש יותר מקום ל...
אם זה חשש שמא יבוא לאכול, אז צריך ביאור מוחלט, לא?
כן, מה זה?
ואז כאילו, אני חוזר אחורה, זאת אומרת, אם אתה רואה שצריך ביאור מוחלט של 100%, או שאיפה ל-100%, אז אין בכלל את הבעיה שהצגת קודם, שהביאור לא מוחלט.
לא, ביאור מוחלט מבחינה פיזית.
כן, לא לצרוף כל חמץ, 100% מהחמץ שיש לך
בבית. כן, לא, אבל אם יש לך משהו שאתה לא יודע, אז אתה גם לא תבוא לאכול אותו.
לא יודע מי. ואז אתה חוזר אחורה, אמרת, למה עדיף לפי הרמב"ם, כאילו, בדיוק להסביר את הרמב"ם, למה עדיף בדיקה על ביאור, ביטול על ביאור, בגלל שביטול הוא כאילו גם פועל גם לחמץ שעוד יש לך. והתוספות מתחייב
שכאילו
תעשה 100% מהיכולות
שלך. למה? אם יש לך חמץ במקום שאתה לא... יש מקומות מוגדרים שמהם אתה צריך לבדוק, שאותם אתה צריך לבדוק ומהם אתה צריך לבאר.
ואם יש... לא אמור לך
חמץ
במקום אחר. אם יש מקום שיש סבירות
שיהיה
לך
בוחנת.
סבירות כלשהי.
אז ממנו אתה צריך
לבאר. יפה. אז שוב, אז... אין בכלל חשש, לכאורה, שיהיה לך חמץ בבית.
כן, ועדיין, כאילו, טוב, בסדר, עדיין יכול להיות, זאת אומרת, לפי, רק מה שרציתי להגיד, שמבחינה תודעתית, אז באמת, כאילו, אתה סגור על זה, כאילו, לגמרי. לא יכול להיות שום מקום, ולפי, ואם אתה ביאור, אז בעיקר מה שלפניך, והמקומות שבהם בדקת מהם אתה מבאר. אוקיי? ועכשיו אנחנו אומרים אמר, עדיין, יכול להיות שעדיין יש לך חמץ במקומות שאתה לא היית צריך לבדוק בהם. פשוט לא חוששים לזה. אבל גם החשש של אכילה מהמקומות האלה הוא לא רלוונטי. כן? כלומר, אנחנו אומרים לפי תוספות שהעניין של בא לי ובא לי מצא זה חשש שמא יבוא לאכול. ולכן גם אתה צריך לבדוק ולבאר רק מהמקומות שבהם יש חשש שימצא חמץ. בסדר? בכל אופן, זה לא הכרחי, אבל... אני חושב שזו הצעה סבירה, שאם אנחנו אומרים שצריך לבאר דווקא בביאור ולא בביטול, אז זה אומר שיש פה חשש שיבוא לאכול, ולכן אתה צריך לבאר, לשרוף את החמץ. אם אנחנו אומרים שבא לי הרי ובא לי מצא זה איסור עצמאי, אז יכול להיות שמספיק להתנתק ממנו רק בתודעה. עכשיו נעבור לחלק האחרון, וזה המחלוקת של רבי יהודה וחכמים. מה היחס בין כל מה שאמרנו עכשיו? נעשה אולי סיכום קצר. אמרנו עד עכשיו בעצם שיש, ראינו ארבע דעות לגבי אופן הקיום של מצוות השביט. כתוב בתורה אחרי מרחיון תשביט וסיום, ותכם השאלה מה הכבוד, איך משביטים? זמנו שדעת התוספות היא ש... הבערה וזה לב הניתק וזה עשה שמנתקת עליו והביטול עצמו הכוונה היא להפקר שהוא לא מצוות השביט אלא הוא פשוט מונע מהאדם להיכנס לפסח עם חמץ אמרנו שדעת הרמב"ן שמצוות השביט היא מצווה שמתקיימת בשב ואל תעשה לידי זה שאין לאדם חמץ סוף שעה שישית, וזה יכול להתקיים בכל אחת מהדרכים איך שהוא רוצה. לפי הרן אמרנו שזו מצווה חיובי, היא יכולה להתקיים באחת משתי דרכים, או בביאור, או בביטול. לפי הרן אמרנו שהיא מתקיימת דווקא בביטול, זה עיקר הקיום של המצווה, וכל השאר זה בעצם תקנה מדברי הסופרים, כל העניין של בדיקה וביאור. אוקיי, עכשיו נעבור למחלוקת רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה אומר שאין ביאור חמץ אלא שריפה, וחכמים אומרים השבטתו בכל דבר. לפי התוספות המחלוקת שלהם ברורה, כי הם נחלקו כיצד מקיימים את מצוות השביט ומדאורייתא, כן? האם בביאור או בכל דרך שהיא. עכשיו הגמרא בדף י"ב אמרה שהמחלוקת היא רק שלא בשעת ביאורו, נכון? אבל בשעת ביורו השבתתו בכל דבר. ויש מחלוקת בין רש"י לתוספות איך לפרש. אז רבנו תם שם הסביר ששלא בשעת ביורו, הכוונה היא לאחר שש שעות, ושעת ביורו הכוונה היא בשעה השישית. עכשיו זה בדיוק מתאים למה שאמרנו בדעת התוספות, נכון? בגלל שרבי יהודה אומר שהמחלוקת של רבי יהודה וחכמים זה אחרי שעה השישית, ופה הם נחלקו באמת כיצד יש להשבית. בשעה השישית אין עדיין מצווה להשבית, ולכן רבי יהודה אומר לא אכפת לי, אז השבתתו בכל דבר. אז זה בדיוק מתאים לדעת אותו. עכשיו לפי רש"י במה בדיוק הם נחלקו רבי יהודה וחכמים? אז קודם כל רש"י פירש בדף י"ב שמחלוקתם היא לגבי השעה השישית, ולא כמו שהתוספות אמרו שהמחלוקת היא לגבי אחרי שעה השישית. לפי רש"י המחלוקת היא לגבי השעה השישית עצמה, ואחרי השעה השישית השבתתו בכל דבר. וזה אומר רש"י מה הסברה? כי רבי יהודה מודה שלא רוצים להטריח אותו לחפש עצים, אלא הוא צריך לבאר במהירות האפשרית, כבר הוא עובר על האיסור. אוקיי? עכשיו קשה לומר שהמחלוקת שלהם היא לגבי ביאור חמץ ברבנן, כי רבי יהודה לומד שצריך לבאר מהפסוקים של נותר, הוא מקיש נותר לביאור חמץ. אז משהו שהביאור לדעתו הוא דאורייתא. אז פה אפשר, אז אפשר להסביר את רש"י באמת כדעת הר"ן, ואז זה בסדר גמור. שיש שני מסלולים, או מסלול של ביטול, או מסלול של רבי יהודה וחכמים, שזה המסלול של ביאור. אוקיי? ואפשרות נוספת שהיא קרובה יותר, אולי כדי להסביר גם את הרמב"ם, שהעיקר זה ביטול, וכל העניין של ביאור, המחלוקת של רבי יהודה וחכמים, של ביאור ו... השבתה בכל דרך, זה רק בשביל להימנע ולא לעבור על בל יראה ובל ימצא במקרה של לובי. זה לא כמו הר"ן שיש פה קיום של מצוות השבית, אלא יש פה עוד דרך שעל ידי האדם יכול להינצל מהאיסור של בל יראה ובל ימצא. אוקיי? עכשיו חוץ מזה חשוב להעיר ש כאילו במה מסוים השאלה הזאת היא לא לגיטימית. למה? בגלל שבמשניות לא מופיע המושג הזה של ביטול. זה מושג שמתחדש בגמרא אצל האמוראים. אז אני חושב שרבי יהודה וחכמים כאילו בכלל השאלה לא מתחילה, כי רבי יהודה וחכמים דיברו על איך משביתים חמץ בביאור, או בכל דרך שהיא, המפרר וזורע לרוח או מטיל לים, אבל כאילו המושג של ביטול אני חושב שעדיין לא כל כך היה קיים אצלם. ולכן כאילו, כל מה שרש"י בא ואומר זה שאחרי שחכמים תקנו ביטול, אז גם על ידיו אפשר לקיים מצוות השביעית. מה זה? לא יודע, שאלה טובה. כאילו ככה זה מה שעולה מהגמרא, דמדאורייתא בביטול בעל מסגי. אני לא יודע מי בדיוק תיקן את זה, זאת שאלה שצריך לבדוק אותה, אבל שאלה מעניינת. כי באמת במשניות זה לא מופיע, כמה שאני מכיר. טוב. עכשיו, הסבר נוסף, אפשרות נוספת להסבר, לגבי היחס בין שתי המחלוקות האלה, זה מה שרב חיים אומר. בין המחלוקת שאמרנו של איך לקיים מצוות השביתו לבין המחלוקת לגבי מה זה ביאור חמץ. אז רב חיים אומר שקודם כל הוא מתחיל מהשאלה, הרי לכאורה הרמב״ם חולק על הגמרא שאומרת שבל יראה ובל ימצא זה לאו הניתק להסביר, נכון? זה אמרנו קודם, לכאורה הרמב״ם חולק על זה, איך הרמב״ם מסתדר עם הגמרא הזאת. אז לשם כך הוא מסביר שמחלוקת הרמב״ם והתוספות לגבי השאלה אם מצוות השביעית היא בביטול או בביאור, זה מחלוקת רבי יהודה וחכמים. ככה הוא אומר. אוקיי, הם נחלקו בשאלה בעצם איך מקיימים את מצוות השביעית. רבי יהודה סבור שיש פה המונחים של רב חיים, כן, מצוות השביעית זה מצווה על החפצה, החמץ, ולכן זה בביאור דווקא. לפי חכמים זה מצווה על הגברה, ולכן השבתתו בכל דבר. האדם צריך שלא יהיה לו חמץ. ו כן, והוא מבין את הרמב״ם שמצוות השביט הוא לא כמו שאנחנו הסברנו עד עכשיו, שיש פה משהו חיובי, כן? לא מצווה שהיא בקום מעשה של השבטה, אלא באופן פסיבי, יותר דומה לרמב״ם. זה לפי רב חסר, זאת אומרת, שהקיום של מצוות השביט הוא מתקיימת מאליה כל עוד אין לאדם חמץ. יש מצווה לאדם שלא יהיה לו חמץ. ואז הוא אומר שכל הגמרא שמדברת עליו הניתק לעשה, היא רק לשיטת רבי יהודה. כי כמו בנותר, שהעשה יכול לנתק את עליו רק כאשר קורית פעולה בו עצמו, בשביל לנתק את עליו צריך פעולה בחפץ. אוקיי? ולכן זה רלוונטי רק לפי רבי יהודה. לפי חכמים זה לא מתחיל בכלל, ולכן הרמב״ם סובר כמו חכמים, וככה באמת הוא פוסק, שהשבטתו בכל דבר. ולכן גם פה אין לו ניתק לעשה, והוא לא צריך לפסוק כמו התוספות. שבא להימצא זה לו ניתק לעשה. וזה זה גם מבחינת היחס, אז כן, מה ששאלנו קודם, מה היחס בין מי שאומר נגיד שהמצווה, מצוות השביט היא בביטול, לבין המחלוקת של רב יהודה וחכמים, שמדברים על זה שיש פה השבטה פיזית. אז לפי זה אפשר להסביר באמת שזאת בדיוק מחלוקת רבי יהודה וחכמים. האם ההשבטה היא פעולה בחפץ, או שהשבטתו בכל דבר. וכאילו צריך להוסיף לרשימה במפרר ומטיל הרוח, או וזורל הרוח או מטיל הים, או מבטל. כי באמת זה השבטתו בכל דבר. אוקיי. עכשיו אנחנו לקראת סיום. מה שקורה להלכן ערוך פוסק כחכמים, שיכול להשביט בכל דבר. והרי מה אומר בתף מנהי סעיף א', מה זה? כן, אבל פה אנחנו מדברים על ביאור חמץ. זאת אומרת, בעצם נפסק, למרות שמדאורייתא בביטול בעל מסגי, ברור שיש גם ביאור חמץ. אוקיי? אז קודם כל, השולחן ערוך אומר שהשבטתו בכל דבר. שורפו עוף או רוב וזורל הרוח או זורקו לים, ואומר הרמ"א והמנהג לשורפו. אוקיי? עכשיו, הרי מה אמרנו? לפי מי שאומר שתשביטו זה בשריפה, שזה התוספות, אז השריפה היא רק מתי? רק אחרי, נכון? ולפני, אז השבטתו בכל דבר, אז מה פתאום המנהג לשורפו? כן? אז יוצא שיש פה בעצם עוד שיטה שאומרת מצד אחד אנחנו פוסקים כמו רבי יהודה, וזה באמת רש"י נגיד בתמורה פוסק כמו רבי יהודה שמצווה לשורפו, ובאמת כמו שרש"י אומר שהמצווה לשורפו היא מתי? המחלוקת היא בשעה השישית, נכון? ולא כמו התוספות שזה אחר כך, וכל זה למרות שמדאורייתא בביטולי על מסך. זאת אומרת, להלכה בעצם יוצא שאנחנו מקבלים גם את זה, גם את העניין של ביטול, וגם אומרים שצריך להשביט ממש, ועל ידי שריפה כרבי יהודה. אני אומר, כאילו, לכאורה הדעה הזאת שהמנהג לשורפו לפני חצות היא כאילו לא מסתדרת עם אף אחת מהדעות שעליהן דיברנו עד עכשיו, כי לפי התוספות יש מצווה לשורפו, אבל מתי? רק אחרי. ולפי הרמב״ם בדיוק זה לפני וזה בביטול, ואין מצווה בכלל לשרוף. אז יוצא שכאילו להלכה אנחנו כן לוקחים גם מפה וגם מפה. גם מצד אחד אנחנו אומרים שהשבטתו בכל דבר, וגם מצד שני אומר הרמ"א המנהג לשורפו, מנהג כן לשרוף, ולפני השעה לפני חצות. אני ברור שאחרי חצות אסור שיהיה לנו. אוקיי? טוב. רבה.